טוב, אנחנו בדף על מרים, ואנחנו לומדות היום על מרים בגלל שבדיוק זה הדברים שהם בפרשת שבוע, ולכן אנחנו נפתח בפרשת בשלח, בספר שמות, פרק י"ד, ואנחנו נראה את הדברים, זה כבר השיעור השני בפרשת שבוע שאני מעבירה לכם השבוע, ואני ממש, כל הכבוד לי, פשוט כל הכבוד לי, אין לי מה לומר. אנחנו בספר שמות, פרק י"ד, סוף פרק י"ד, ויאמר השם אל משה נטה ידך על הים וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשה ויית משה את ידו על הים וישב הים לפנות בוקר להיתנו ומצרים נשים לקראתו וינער השם את מצרים בתוך הים וישובו המים ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם וישוע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז כתוצאה מהנס המופלא והגדול והנורא והנהדר שהתרחש בקריאת ים סוף, פורצת שירה אדירה וגדולה וקדושה מפיהם של ישראל. שירת הים זה כל פרק תתוו בספר שמות, ואנחנו רוצות לראות, לא כל פרק, כמעט כל פרק תתוו, את סוף פרק תתוו אמרתי, למדנו בדיוק ביום שלישי, בדיוק את הפסוקים שהם לא שייכים לשירת הים. ברוך השם זכינו ללמוד ביום שלישי. פרק תתוו שירת הים מתחילה במילים, אז ישיר משה ובני ישראל, את השירה הזאת להשם ויאמרו למור השירה להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים. מי שמוזכרים בתחילת פרק תתוו זה משה רבינו וכל הגברים בעם ישראל. את מוזמנת לשבת פה, אנחנו מרשים לך. בעדינות, בעדינות. האמת היא וזה. שירת הים זה 19 פסוקים, 19 פסוקים שמתארים את כל הדברים שהתרחשו בקריאת ים סוף, את הגודל של הדברים, את הפלא של הדברים, יש תיאורים של מה שהתרחש בשירת הים. 19 פסוקים עומדים משה רבינו וכל הגברים ושרים שירה גדולה להשם. רגע. שירה גדולה להשם שמתחילה בשירת הים אבל מסתיימת בתביאמו ותיתאמו בהר נחלתך מכון לשבטך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך. כלומר שירת הים לא מודה רק על הרגע הזה, היא מדברת גם על ההגעה שלנו לארץ, היא מדברת גם על בניין בית המקדש, על דברים שיקרו עוד מאות שנים. שירה מאוד 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 גדולה, היא גם הווית וגם עתידית. זה עד פסוק י"ט. עכשיו עברנו לפסוק כף, ואני אשמח שתסתכלו בתנ"ך, ואפשר גם להסתכל בדף שלנו. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים. הדבר ראשון בסוגריים, שירת הים לחוד הגברים ולחוד הנשים. מישהי שאלה אותי השבוע שעבר, לא זוכרת, על חברה מעורבת, שאחד הרבנים אמר על חברה מעורבת, שמלכתחילה זה לא, אין חברה מעורבת. אז מלכתחילה, בפשטות בתורה, אין חברה מעורבת. לא רק שירת הים שיש שם שירה זה לחוד גברים ולחוד נשים, גם מתן תורה שאין שם שירה זה אנשים לחוד והגברים לחוד, אבל עוד נדבר על זה, זה היה בסוגריים בגלל שאחת הבנות אמרה לי, זה הבסיס, זה היסוד. היסוד זה שאנחנו לחוד גברים ולחוד נשים, הכי טבעי, הכי פשוט, הכי נורמלי, אחר כך יש כל מיני התרחשויות, אבל זה לא השיעור הזה. מה ההבדל בין השירה של הגברים לשירה של הנשים? אמרנו שהגברים אומרים 19 פסוקים, הנשים אומרות 9 מילים. שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים. נגמרה השירה. זה דבר ראשון, זה ההבדל הראשון. ההבדל השני שאנשים לא רק שרות, אנשים גם מחוללות, רוקדות. יש לנו פה רוקדניות? אמיתיות, לא מקפצצות. ובדיוק אתמול הבת שלי הראתה לי, אני לא אגלה מי זאת, אבל בת מהשנה שלה במדרשה שהיא לומדת באמונה והיא עשתה הצגה במחול. ללא מילים. אז יש מחוללות בעם ישראל. אז אנשים מחוללות, הן שרות, הן מחוללות והן מנגנות בטופים. כל הדברים שמוזכרים בתורה הם בעלי משמעות. זה לא סתם. בואו ננסה לברר מה מתרחש אצל אנשים, ומתוך זה ננסה להבין מה מתרחש של הגברים, ולמה הם לא עושים את זה ביחד, לא רק מבחינת צניעות, מבחינה מהותית, מה יש אצל הנשים ומה יש אצל הגברים. אז אנחנו בדף שלנו, והפסוק שלנו, הפסוקים של הנשים כתובים בראש הדף, ורשי, רשי מסביר את הפסוק. מה אומר רשי? את התוף, נכון? כתוב, תיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה. אומר רשי, מה זה תוף? כלי של מיני זמר. תגידו לי אתם, האם יש ילד בגן שלא יודע מה זה תוף? למה רשי צריך להגיד שתוף זה כלי של מיני זמר? אנחנו יודעים את זה. היינו ילדים קטנים, תוף מרים, נכון? מכירות? תוף מרים זה מפה. למה רשי צריך להגיד שזה כלי של מיני זמר? בגלל שאנחנו יצאנו ממצרים בחיפזון. זמר, כלי נגינה. כשאדם יודע שהוא צריך לצאת מהבית שלו בחיפזון, אין לו זמן ליותר מדי דברים. מה הוא לוקח? הוא לוקח אוכל, נכון? הוא לוקח בגדים, כן? לתינוק הוא לא שוכח לקחת מוצץ, הוא לא שוכח לקחת נגיד תמונות שמאוד יקרות לו ואהובות עליו, דברים סנטימנטליים, הוא לוקח תכשיטים. למי יש זמן? כשיוצאים בחיפזון, החיפזון הוא כזה גדול שאפילו לא התפחנו את הבצק. אנחנו מכינים את הבצק, עפים מהבית. אומר רשי, זה הכי חסר היגיון, הכי חסר כביכול אנושיות להוציא איתך תופים. בשביל מה תופים? מה תופים עכשיו? תוציא את מה שחייבים ובואו נעוף ממצרים, לא רוצים להישאר פה. אומר רשי ככה, מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים והוציאו תופים ממצרים. למה אנשים יודעות להכניס לתרמיל תוף? מאיפה עלה להם בראש להכניס לתרמיל תוף? תודה רבה. הם יודעות שיהיו לנו ישועות, הם יודעות שהם ירצו להודות להשם. זה כוח של אישה.
מרים
אמרה להם, אבל אמרנו שמרים היא הייתה המורה של אנשים, אנשים הם תלמידות שלה, הם איתה ביחד, הם לא עושות את זה בכפייה, זה בתוכם. תקשיבי טוב, כי גם את היא אישה, את כבר קצת אישה באמת. אומר המהר"ל, לא פה, במקומות אחרים, אישה יש לה תכונה פנימית של אמונה. אישה זה אמונה. ואצל אנשים כוח האמונה במצרים היה הרבה יותר חזק מאצל הגברים. וכשהן מכניסות לתוך התרמיל, מי אורזת לשבת? ברור שאמא אורזת לשבת. אבא בכלל לא יודע מה להכניס לתרמיל. יותר טוב שהוא לא יארוז. גרב אחת ירוקה, גרב אחת סגולה. בלי להעליב את הגברים, בסדר, יש להם את המעלות שלהם. מי שאורזת את התרמיל, בדרך כלל זה אימא, נכון? היא יודעת מה להכניס, היא יודעת מה בסיסי, היא יודעת מה צריך לקחת בשביל היסודות של החיים. וכל אנשים מכניסות ביחד עם האוכל וביחד עם הבגדים, ביחד עם המוצץ וביחד עם הטיטול וביחד עם התמונות היקרות וביחד עם התכשיטים. הן מכניסות טוב. למה הן מכניסות טוב? כי הן יודעות בבירור שריבונו של עולם יעשה להם ניסים. ואז מה? ואז הם ירצו לשיר לו שיר של תודה. הם לא יודעות מה היו הניסים, אין להם מושג. אבל הן בטוחות בישועה. ברור להם שהישועה בוא תבוא. זה כוח נשי. זה כוח של אישה להיות מלאת אמונה. אומר רשי על המילים וטען להם מרים, משה אמר שירה לאנשים, הוא אומר והם עונים אחריו, ומרים אמרה שירה לנשים. אומר השלה הקדוש קורא את הדברים לעומק, השלה הקדוש מגלה סודות על הכוח של הנשים. אומר השלה הקדוש על השירה הזאת, על הריקוד הזה, על הטיפוף הזה של הנשים, וזהו תשורי מראש אמנה. מה זה תשורי מראש אמנה? כלומר, התחיל לשורר מראש. אומר השלה הקדוש אצל הנשים, השיר הזה הוא לא נולד עכשיו, ממש לא. אצל הנשים השיר של הגאולה הוא נמצא אצלם עוד כשהם בתוך הגלות, עוד כשהם בתוך האיסורים, עוד כשהם בתוך הכאב, כבר אז השיר הזה נמצא בתוכם. הם לא שרות את השיר רק אחרי שהם רואות שהכל יסתדר, לא. בתוך הלב שלהם פנימה, הם שרות את השיר עוד לפני שהישועה באה. תקשיבי, זה עלייך, את אישה. התכונה הזאת נמצאת גם בתוכך. אומר השלה הקדוש, דהיינו מקודם אשר נעשה לך, עוד לפני שזה נעשה. וזה מצד האמונה, ומצינו מידה זו בנשים יותר מבאנשים. ביציאת מצרים, הכוח של הנשים הוא מאוד חזק, הוא מאוד עוצמתי, אנחנו עוד נראה את זה. והאמונה הזאת של נשות מצרים נמצאת איתם כבר בתוך מצרים. אומר השלה הקדוש, ובזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, הוכחה כי האמינו בהשם ולקחו תופים ומחולות, כי האמינו בתשועת השם אשר יעשה להם. אז אומר השלה הקדוש, זה שהם הביאו תופים, זה מה שמגלה לי שהם היו מלאות אמונה. כי להביא תופים זה הכי הזוי, אף אחד לא, זה לא מעניין אף אחד. זה החפצים שלא מביאים. אני יודע שזה ביטוי לאמונה גדולה גדולה שהייתה בתוכה. ועכשיו השלה הקדוש יביא עוד הוכחות מתוך שירת הים. תקשיבו טוב, זה סודות שאומר השלה הקדוש. פעם ראשונה ששמעתי על זה, זה היה באיזה פורים אחד אצל הרב טאו, שאיש אחד הביא משלוח מנות, הוא היה מבוסם, והוא הביא משלוח מנות, והוא התחיל לשבח את אשתו, איזה משלוח מנות יפה, אשתי הכינה, פאר ושיבח ורומם אותה, ואז הרב טאו אמר לו, אתה יודע, השלה הקדוש אומר על אנשים, זו הייתה פעם הראשונה ששמעתי את זה. אז מה אומר השלה הקדוש? תקשיבו. ונתהפכו אנשים לגבורת האנשים, להיותם אמיץ לב, והאנשים לנשים, על כן כתיב באנשים לשון נקבה, ובנשים לשון זכר. תקשיבו טוב. העולם מסתכל על הגברים עם המין החזק, והנשים זה המין החלש. אז קודם כל בוא נודה על האמת, שפיזית באמת הגברים הרבה יותר, נכון? חזקים מאיתנו. כשאני צריכה לסחוב דברים קשים, אני לא עושה את זה בעצמי, אני מבקשת מהחתנים שלי, מהבנים שלי, מסתדרת. אני לא סוחבת את זה בעצמי. אומר השלה הקדוש, לאישה יש כוח נפשי פנימי, הרבה יותר חזק מלאיש. איך רואים את זה ביציאת מצרים? איך רואים את זה בשירת הים? אומר השלה הקדוש, אצל הגברים זה כתוב לשון נקבה. לשון נקבה כביכול חלישות. מה כתוב אצל הגברים? אז ישיר משה ובני ישראל את ה... מה היה צריך להיות כתוב? השיר. יש פה רק גברים. שיר זה לשון זכר. למה כתוב את השירה? אומר השלה הקדוש לרמז. שהגברים היו חלושים. ולכן כתוב שירה ולא שיר. זוכרות שאצל יונה היה כתוב סער ולא שערה? כבר שכחתם? לא משנה. כשזה לשון זכר זה מביע יותר חוזק. כשזה לשון נקבה זה מביע יותר חלישות. אומר השלה הקדוש, זה שכתוב שירה אצל הגברים, זה רמז, לא מגלים את זה בזה, בפשטות. זה רמז שאצלם הייתה חלישות של אמונה. ומה קורה אצל אנשים? כתוב, וטעם להם מרים. איך היה צריך להיות כתוב? וטען להן. יש שם רק נשים. אין שם בכלל גברים. למה כתוב וטען להם? סוד, אומר השלה הקדוש. זה סוד על הכוח העוצמתי שהיה לנשים ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף ובשירת הים. זה כוח נשי שקיים גם בך. זה כוח נשי שמסתתר בתוך תוכה של נפש האישה, והאמונה בריבונו של עולם נטועה בתוכך. אז זה קודם כל, זה ראשית לכל. מכיוון שכוח האמונה כל כך חזק אצל אנשים, מספיקות להם 9 מילים, ובתוך 9 המילים האלה הן מכניסות את כל תמצית שירת הים של הגברים. את יודעת שכשבן אדם לא מספיק מחובר למה שהוא רוצה להגיד, אז הוא אומר את זה גם ככה וגם ככה, ומסביר עוד פעם ועוד פעם, ונותן עוד דוגמה ועוד דוגמה, ואין לזה סוף, כי הוא לא בטוח. אצל הגברים הם חייבים לתאר בשירת הים המון תיאורים ופרטים, ולהגיד עוד פעם את גודלו של השם ועוד פעם את גודלו של השם, כדי להרגיש חזק חזק את החיבור לישועה. מה קורה אצל אנשים? הם לא צריכות הרבה מילים. הכל טוב. הם כל כך מחוברות לביטחון בישועה, שהן אומרות 9 מילים, והכל, הכל ברור וחד ומדויק בתוכן. אז זה ההבדל בין השירה הארוכה של הגברים למשפט הקצר של הנשים. אבל אמרנו, יש שיר קצר. יש תופים, הסברנו, התופים זה בשביל להודות להשם. אבל יש גם, מה עוד יש? מחול. למה אנשים מחוללות? מה זה אומר המחול של אנשים? מה זה מלמד על נשות מצרים? אז יש גמרא במסכת תענית שמספרת על מחול אחר, ומתוך המחול הזה נבין מה המשמעות המחול של ה... נשים. אומרת הגמרא במסכת תענית, זה המקור השלישי. אמר אולה ביראה, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר, והיה ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. אז חז"ל מציירים ציור מאוד מפתיע. נכון, היינו חושבים שבגן עדן, ריבונו של עולם יושב, ומה הוא עושה עם הצדיקים? לומד תורה, נכון? מציירת הגמרא ציור אחר. בגן עדן, ריבונו של עולם עושה מחול עם הצדיקים. למה הם עושים מחול? ומתוך המחול, הצדיקים כביכול, בסדר, אתם יודעות שאין לנו אצבע בעולם הבא, אבל זה ציור. כביכול הצדיקים יכולים להראות באצבע על ריבונו של עולם. יש להם איזו ראייה מדויקת על ריבונו של עולם. מה משמעות הציור? אתם מבינות שאין דבר כזה? אתם מבינות שבגן עדן אין מוזיקה ואין ריקודים ואין גוף בכלל, יש רק נשמות? מה חז"ל רוצים ללמד כשהם אומרים שריבונו של עולם והצדיקים מחוללים ביחד במחול? בואו ננסה להבין. אומר המהר"ל בספר באר הגולה, עוד תדע להבין עניין המחול. עכשיו המהר"ל יסביר מה המחול מבטא. דע כי השמחה הוא מצד הנפש, כי השמחה היא כאשר האדם הוא בשלמותו, ואין שלמות רק אל הנפש ולא אל הגוף החומרי. מצד שהגוף החומרי הוא בכוח ולא בפועל, ואין בו שלמות כלל במה שאינו בפועל ויש לו כבדות הטבע. אומר המהר"ל, שמחה אמיתית זה שמחה שהיא מובעת בנפש. הגוף לא יכול באמת לבטא שמחה, כי הגוף הוא חומרי. ובחומר יש כבדות. מי שלא יודעת מה זה כבדות החומר, שתבדוק אם היא חלק מהעולם הזה. לגוף יש כבדות, הגוף יש בו גשמיות, ולכן שמחה, שזה משהו שהוא הרבה יותר רוחני, הוא לא שייך לגוף. הוא שייך רק לנפש של האדם.
זה לא נשמע ככה,
כאילו. אל תדאגי, נלמד על שמחה לפני פורים, בסדר? מה זה שמחה? אדרבה, מצד הגוף החומרי שהוא בכוח, תימצא התוגה. אומר המהר"ל, כשאדם מנסה לשמח את הגוף בכל מיני דברים חומריים יותר מדי, אז מה בסוף הוא מרגיש? הוא מרגיש בתוך תוכו איזה כאב. זה לא באמת מה שמשמח. את יכולה לאכול שוקולד, בסדר? סבבה. אבל בסוף השמחה האמיתית היא לא תהיה מהשוקולד. השמחה האמיתית תהיה כשתהיה שמחה בנפש, באישיות, ברוח. זה מבטא באמת שמחה. יכול להיות שאנשים עושים כל מיני כיפים חומריים והם חושבים שהם שמחים. המהר"ל אומר זה לא שמחה אמיתית. זה משהו אחר, אולי זה התענגות, לא יודעת. אומר המהר"ל, לפיכך כאשר האדם מרקד, יש בו שמחה יותר, כי הנפש בשלמות כוחה, ואז נמצאת השמחה. מה קורה בריקוד? בריקוד אדם מתרומם מעל פני הקרקע. מה הריקוד מבטא? הריקוד מבטא את זה שהאדם רוצה לדעת שהאדמה לא שולטת בו, שהחומר לא שולט בו, שהגשמיות לא שולטת בו ומשעבדת אותו, שיש לו יכולת להתרומם. הריקוד זה ביטוי לזה שלמרות שאנחנו ארציים, ולמרות שאנחנו מוגבלים, ולמרות שאנחנו חומריים, אנחנו רוצים להתרומם מעל זה. בתוך העולם הזה, אנחנו בתוך העולם הזה, ואנחנו לא רוצים שהוא ישעבד אותנו. אנחנו רוצים להיות כאלה שמסוגלים שהרוח תוביל את חיי החומר. אז ריקוד זה התרוממות. ריקוד זה ביטוי לזה שאנחנו לא תלויים בצמצומים הפיזיקליים של עולם הזה. שאנחנו לא מקובצים בתוך הגבולות החומריים של עולם הזה. שאנחנו מסוגלים לרומם את עצמנו מעל עולם הזה. זוכרות שמרים זה מלשון מרירות? בשירת הים מרים זה מלשון התרוממות. ואנחנו נראה שיש לזה עוד, כן? עוד הסבר, נראה את זה לקראת סוף השיעור. אומר המהר"ל, מחול, למה הצדיקים עושים מחול? לפיכך אמר שהקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים בגן עדן. כי הצדיקים כאשר יהיו בגן עדן יהיו מסולקים מן החומר האחור, ותהיה הנפש גוברת, לא כמו הרשעים, שאף כאשר ייפרדו מן העולם הגשמי, מפני שכאשר היו בעולם הזה הייתה נפשה מושכת אל הגוף שהוא חומרי, ולפיכך אף אחר היא פרדה מן הגוף, אין נפשם נבדלת מן החומר, ולא יהיה להם המחול הזה, כי נפשם לא תהיה מסולקת מן הגוף. אבל הצדיקים אשר היו גוברים על הגוף בעולם הזה, מושלים על הגוף המונע, ולא היה להם בעולם הזה מחול, שבמחול הנפש גובר והגוף נמשך הרב, ודווקא לצדיקים יהיה המחול הזה. למה רק הצדיקים יש להם מחול? מה קורה בעולם הבא? אני לא יודעת מה קורה בעולם הבא. אבל בעולם הבא זה שיקוף מדויק של איפה שהאדם נמצא בעולם הזה. זה מדויק, מדויק, מדויק. איזו מדרגה שאדם חי בה בעולם הזה, שם הוא נמצא בעולם הבא. הרשעים לא הצליחו להתרומם מעל הכבדות של החומר, מעל הגסות של החומר, מעל השטחיות והרדידות של החומר, אז לא יהיה להם החול עם הקדוש ברוך הוא. למי יהיה מחול עם הקדוש ברוך הוא? לצדיקים, שכל החיים הם מנסים להיות במחול, שכל החיים מנסים לדאוג שהם ירוממו את העולם הזה, ולא שהעולם הזה יפיל אותם וישעבד אותם וינמיך אותם. אז למה אנשים מחוללות? כי הנשים האלה, נשות מצרים, כל השנים הארוכות של הגלות, הם לא הסכימו לשקוע בתהום של הייאוש. הם לא נתנו לחומר להפיל אותן. הם לא נתנו למציאות הקשה והנוראית שהייתה במצרים לרסק להם את החיים. הם חיו במחול גם במצרים. הם רוממו את החיים גם במצרים. המחול של עכשיו בשירת הים זה רק שיקוף של המדרגה שהם כבר רכשו אותה במצרים. וכמו הצדיקים שלעתיד לבוא רוקדים עם ריבונו של עולם ויכולים להגיד על ריבונו של עולם, הנה אלוקינו זה, כן, המהר"ל אומר שם בשורות האחרונות שנמצא להם השם יתברך נגלה בפועל, ככה אנשים בתוך החושך, בתוך האיסורים, בתוך הקושי, הם רואות את ריבונו של עולם ומאמינות שריבונו של עולם יושיע אותנו. זה כוח נשי, ולכן הן חייבות לחולל, כי זאת המדרגה שלהם. ההתרוממות מהמוגבלויות של החומר זה המדרגה שלהם. אז מה הן עושות? הן מורדות במציאות. המציאות במצרים, העיתונים במצרים כתבו על עם ישראל כמה הוא מרוסק וכמה הוא שבור וכמה הוא לא שווה ואיך עוד מעט לא יישאר מהם כלום. זה מה שכתבו בעיתונים. והנשים לא קראו עיתונים, לא. ואנשים לא הקשיבו לחדשות, ואנשים ראו שקשה, והם אמרו, הטוב ינצח. האמת תנצח, ואנחנו בטוחות. זה המחול של אנשים. אז מרים זה גם מלשון התרוממות, אבל זה גם מלשון מרי. מרי במציאות השטחית שנראית בעיניים, ונשמעת באוזניים. אנשים לא מקשיבות רק לחושים ולא מתבוננות רק דרך החושים. יש להם מבט מעמיק. זוכרות את מרים שעומדת מרחוק, כשנראה שאח שלה עוד שנייה יטבע ביאור, ומסתכלת רחוק 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 ובוטחת בעתיד שהעתיד יהיה טוב. אז זה הריקוד של הנשים, שהוא מאוד 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 שונה משירת הים של הגברים. כן, שאלות. אני אוהבת שאלות. כן. לא כל הנשים בפועל ככה, אבל אישה בעם ישראל יש בה תכונה פנימית של אמונה. את יודעת שאם לילד יש כישרון של מוזיקה, ואף אחד לא ישלח אותו לחוג פסנתר, אז יכול להיות שכל חייו הוא יחיה בלי לדעת שיש לו כישרון כזה. הכישרון הזה תמון בתוכנו. אם נאמן אותו, אז הוא יופיע. אם נשכיב אותו לישון, הוא לא יופיע. כמו כל כישרון. יש באישה תכונה פנימית של אמונה שהיא יותר חזקה מהגברים. בעזרת השם עוד נלמד על זה בשיעור איש ואישה. נעמיק בזה. אבל לדעת את זה, תדעי. תדעי שיש באישה כוח כזה. בסדר? מטר.
עדיין לא הבנתי למה, כאילו, אני אומרת על מרים מלשון מנהיגות, אבל למה,
לא, זה דיברנו על זה בשיעור הראשון. מרים מלשון מרירות, שאמרנו שאין מרירות שהיא עומדת בפני עצמה. שכשיש מרירות, יצמח מזה משהו גדול חזק. אבל מרים זה לא רק, אבל זה לא רק מלשון מרירות. לא, זה קשור לשיעבוד. אבל במרים מסתתרים עוד דברים. גם התרוממות וגם מרי, בסדר? זה הכל, הכל בתוך מרים. בסדר? כן. לא, זה לא אומר לא לשעות, את צודקת. לא, אני לא התכוונתי שזה שהן בטוחות בישוע. לא, לא, רגע. לא, רגע. אני לא אומרת שאישה לא חווה את הכאב, ממש לא. אני לא אומרת שאישה לא בוכה, זה אמרתי בדיוק, עברתי שיעור שלם על זה שהיא בוכה, לא? עברתי, נכון? לימתה מצויה. זה לא זה. זה לא ההופעות החיצוניות, כשכואב לה, אז היא עושה את עצמה שלא כואב לה. לא, כשכואב לה זה כואב לה. אבל בתוך תוכה זה משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. בסוף היא קמה והיא מנגבת את הדמעות והיא בוטחת, זה משהו עמוק, עמוק, עמוק האמונה הזו. בסדר? זה לא משהו חיצוני, בסדר? טוב, אז המקור האחרון במחילה מחזיר אותנו למצרים, והוא גם כן שייך לשיעור איש ואישה, בסדר? אז תקשיבו טוב, נכון, זה השיעור הכי חשוב, לא? לכל הנפגשות והלא נפגשות. בואו נראה את המקור האחרון. ואנחנו חוזרות לתוך מצרים, בסדר? אנחנו עכשיו חזרנו למצרים, אבל זה מקור מאוד מאוד חשוב. אומר המדרש, ארבע גזרות גזר פרעה עליהם. בתחילה גזר וציווה לנוגסים שיהיו דוחקים בהם, כדי שיהיו עושים הסכום שלהם, ולא יהיו ישנים בבתיהם, והוא חשב למעטן מפריה ורבייה. אמר, מתוך שאינם ישנים בבתיהם, אינם מולידים. אז אמרנו כבר בשיעור הראשון שפרעה עובד בתחכום, יש לו שיטות, הוא רוצה לרסק אותנו לאט לאט, הוא עושה את השיעבוד בהדרגה, בהתחלה כאילו ביחד איתנו, ולאט לאט עוד מדרגה של שיעבוד ועוד מדרגה של שיעבוד ועוד מדרגה של שיעבוד. עד שהמדרגה האחרונה הזאת שמתוארת פה, זה שפרעה מבקש מאיתנו להכין לבד את הלבנים. למה הוא מבקש את זה? כי הוא רוצה שלא נספיק. הסכום שהוא מבקש מאוד 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 גבוה ובלתי הגיוני לחלוטין. ופרעה רוצה שהגברים לא יחזרו הביתה. מרוב שהם יעבדו קשה, ומרוב שהם לא יספיקו להכין את מספר הלבנים הנדרש, לא תהיה להם ברירה, הם יישארו אי שם במחנות עבודה וכפייה שפרעה בנה להם. אמרו להם הנוגסים, אם אתם הולכים לישון בבתיכם, עד שאנו משלחים אחריכם בבוקר, היום עולה לשעה ולשתיים, ואין אתם משלימים את הסכום שלכם, שנאמר והנוגסים עצים לאמור. מה קרה? והיו ישנים על הארץ. זהו. כשכבר הגיע השיעבוד למדרגה הזאת, אז הגברים מתייאשים ולא חוזרים הביתה. ומי שלא חוזר הביתה, אז נגמרו לו החיים. הבית זה המקום היחיד שעוד יכול לתת לנו תקווה. הבית זה המקום היחיד שעוד יכול להאיר לנו באיזשהו אור, איזה סדק של אור. מי שלא חוזר הביתה, זה אומר שהוא הפסיק להאמין בחיים. אני לא מדברת על הישועה. הוא הפסיק להאמין בחיים. אמר להם האלוהים, אני אמרתי לאברהם אביהם שאני מרבה בניו ככוכבים, דכתיב, כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך, ואתם מתחכמים להם שלא ירבו? נראה איזה דבר עומד, או שלי או שלכם. בוא נראה, אומר ריבונו של עולם, מי ינצח. אבל איך אפשר לנצח אם אין לנו רצון לחיות? איך אפשר לנצח? אומר רבי עקיבא, תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, זה עלייך. בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגלו ישראל. מי שגואל את ישראל בתקופות קשות זה הנשים. יש לנשים כוח. הן לא צריכות בשביל לגאול את ישראל להיות בממשלה, והן לא צריכות להיות חברות כנסת, והן לא צריכות להיות מנכליות של משרדים, והן לא צריכות להיות גם סמנכליות. הן צריכות פשוט להיות נשים. ומה הם עושות הנשים האלה? אין להם כמעט כלום. הם עניות מרודות. והבעלים שלהם עלובי נפש בלי כוח בכלל. נגמר להם הכוח. אומרים חז"ל, מה עשו? בשעה שהיו הולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהן. הן הולכות לבאר, ובנס ריבונו של עולם שולח דגים קטנים. ושואבים מחצה מים ומחצה דגים. זהו, זה מה שיש להם. אין להם ביסלי, ואין להם כפלי, אין להם שוקולדים, אפילו תפוח אין להם, אפילו לחם אין להם. אין להם כמעט כלום. דגים קטנים ומים. כן. ומוליכות את צהל בעליהן ושופטות להם שתי קדרות, אחת של חמין ואחת של דגים. מה הם עושות עם המעט שיש להם? משקיעות כל אחת באיש שלה. אין לה כמעט מה להביא לו. אבל במעט שיש לה היא משקיעה את כל הלב שלה, היא מכניסה את כל הלב שלה. ומה הן עושות? ומאכילות אותן. אתם מבינות? אין להם כוח לאכול אפילו. ומרחיצות אותן, ושחות אותן, ומשקות אותן. הן לאט לאט מחזירות את הגברים לחיים. מה זה להאכיל? מה זה להשקות? מה זה לרחוץ? מה זה לסוך? זה הדברים הבסיסיים של החיים. כל אישה נותנת לאיש שלה את כל מה שהיא יכולה, מכל הלב, עם כל האהבה שלה. ונזקקות להם בין שפתיים, שנאמר, אם תשכבון בין שפתיים, כנפי יונה נכפה בכסף, בשכר ששכבו בין שפתיים, זכו ישראל לביזת מצרים, שנאמר, כנפי יונה נכפה בכסף. אז מה הכוח של אישה? הכוח של אישה להאמין באיש שלה, להעביר המון אהבה לאיש שלה. איך הם היו נראים הגברים האלה? מלוכלכים, מתונפים, סליחה, מסריחים, סליחה, עלובים ושפלים. וכל אישה הולכת לאיש שלה ולא מסתכלת על החיצוניות בכלל. היא מסתכלת רק לתוך הלב שלו. ובתוך הלב שלו היא רואה אור. והיא רוצה להזכיר לו שיש בלב שלו אור, כי הוא שכח את זה מזמן, מזמן, מזמן. הוא נמצא כולו בתוך החושך. רק חושך. אין שום דבר חוץ מחושך. וכיוון שמתעברות באות לבתיהן, וכיוון שהגיע זמן מולידיהם, הולכות ויולדות בשדה, תחת התפוח, שנאמר, תחת התפוח אור ארתיך. הנשים האלה שמצליחות להקים לתחייה את הבעלים שלהם, יולדות עכשיו, אחרי עשרות שנים של שיעבוד, ילדים של גאולה. ילדים שגדלים בשדה. הם לא יכולות להחזיר אותם הביתה, שלא יזרקו אותם ליאור. הם גדלים בשדה והקדוש ברוך הוא שולח מלאך משמי מרום ומנקה אותם ומשפר אותם כחיה זו שמשפרת את הולד שנאמר ומולדותייך ביום הולדת אותך. ומנקת להם שני עיגולים, אחד של שמן ואחד של דבש שנאמר ויניקהו דבש מסלע. וכיוון שמכירים בהם המצרים רצו להורגם ונעשה להם נס ונבלעים בקרקע. ומביאים שברים וחורשים על גביהם שנאמר על גבי חרשו חורשים. ולאחר שהולכים מבצבצים ויוצאים כעשב השדה שנאמר כרבבה כצמח השדה נתתיך. אני לא יודעת אם בפועל זה מה שהיה. אבל הציור שחזל מציירים זה שנולדו לנשים האלה ילדים חדשים, דורות חדשים, שלא שייכים לשיעבוד. הם גדלים כמו עשב השדה, הם לא פוחדים להיות בחוץ. המצרים לא מצליחים לפגוע בהם, זה דורות אחרים. איך אחרי עשרות שנים של שיעבוד נולדים דורות של גאולה? כי בתוך, תוך, תוך ליבן של הנשים, האמונה הזאת הייתה תמיד. הם היו מלאות אמונה תמיד, גם כשהם בכו, בטח שהם בכו. גם כשהם זעקו להשם, בטח שהם זעקו להשם. גם כשהם התפללו ולא ידעו את נפשן, בטח. ואת הכוח הזה הם הצליחו להעביר לגברים. את האמונה הזאת הם העבירו לגברים, כי אם הגברים לא היו מאמינים, לא היו נולדים כאלה ילדים. אומר המדרש, וכיוון שמתגדלים, באים עדרים עדרים לבתיהם, שנאמר, ותבואי בעדי עדיים, אל תקרי בעדי עדיים, אלא בעדרי עדרים. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם הכירו תחילה שנאמר, זה אלי וענבל. איך נולדו דורות של גאולה? זה רק בגלל הנשים. למה כל זה לא כתוב בתורה? זה לא כתוב בתורה, למה? כי הנשים צנועות. הן לא צריכות שיכתבו עליהן שום דבר. הן כתובות על הלובן של הקלף של התורה. פרעה אומר להרוג את הזכרים. למה הוא אומר להרוג את הזכרים? כי הוא חושב שאנשים חלשות, מסכנות ומללות, ניקח אותם, נשתמש בהם, נעשה בהם מה שאנחנו רוצים. והוא לא יודע שמי שמנצחות אותו, אלו אנשים. הם לא לקחו נשק, והם לא יצאו להפגנות, והם לא ניסו לפגוע באף אחד, הם רק מילאו את החיים של הבית שלהם ושל האיש שלהם באמונה. וזה כוח של אישה, זה כוח של אישה. את צריכה להאמין שיש בתוכך את הכוח הזה. ואם תאמיני שיש בתוכך את הכוח הזה, אז גם עלייך יכתבו בספרי ההיסטוריה, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. וזה תהיה את. מעכשיו תתחילי לעבוד. מעכשיו תתחילי להתאמץ. להוציא את האמונה לפועל. כן, כרמל לא מסכימה. כן.
יש כאלה שיגידו על זה שזה פשוט כאילו שלאנשים יש שכל פחות עמוק ופחות ששואל שאלות וזה בגלל זה.
זה נראה לי בדיוק הפוך. השכל העמוק מוכן להסתכל על הדברים, לא רק בשטחיות. בשטחיות היה זוועה. אי אפשר היה להתכחש לזה. היה זוועה, היה שואה, שואה. לא פחות מזה. מי שמסוגל בתוך השואה להאמין בישועה, זה גודל מטורף, זה עומק מטורף. זה בדיוק הפוך, זה לא שאין להם שכל. יש להם בינה יתרה, משהו אחר. חוכמה פנימית, עמוקה. אולי זה לא מתמטיקה, יכול להיות שבזה את צודקת. זה לא מתמטיקה, זה משהו אחר. נכון? זה חוכמה אחרת, זה שכל אחר. שכל של אישה הוא לא כמו של האיש. אבל הם צדקו. ואם לא היו הם, היינו עד היום במצרים. כבר לא היינו זוכרים מי אנחנו, אבל היינו עד היום במצרים. ככה אמר רבי עקיבא, זה לא אני אמרתי את זה. דרש רבי עקיבא, בזכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגלו ישראל ממצרים. שווה להיות תלמידות של מרים, כדאי לכם. כן. את מסכימה שנלמד על זה לפני פסח? מסכימה לצורת השאלה הזאת? בוודאי. לצערי הרב זה לא כל כך הרבה זמן. בסדר, עלייך. טוב, אנחנו עוצרות 3 דקות ותובנות.